כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בסוגיית החנוכה. שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה, לעילוי נשמת ברטה בתאוס ודניאלי בת אליהו מרדכי. אומר המהרש"א במסכת שבת, חנוכה על שם חנוכת המזבח. היוונים הם טימאו את אבני המזבח וגנזו את זה בית חשמונאי, ובנו מזבח חדש וחנכו אותו בחנוכה. אם כך מובן שהשם הוא חנוכה, לשון חינוך, חינוך המזבח. עוד מצינו חנוכה מלשון חינוך, חינוך הקטנים לתורה, למצוות. בתפילת על הניסים אנחנו אומרים שכשעמדה מלכות יוון, היא רצתה להשכיח את התורה מעם ישראל. אי אפשר להשכיח את התורה לגמרי, כיוון שאדם יכול תמיד ללמוד לעצמו, אלא להשכיח, הכוונה היא של להשכיח את המורשת, את הירושה, את ההעברה מדור לדור. וכשניצחו בית חשמונאי וגברו על היוונים, הם זכו להחזיר עטרה ליושנה, להעמיד תלמידים, לחנך אותם לתורה ולמצוות, וזה החינוך. והחינוך צריך להיות כמו שמן זית, זך, נקי, טהור, תורה ומצוות ללא השפעות חיצוניות. כך אפשר לזכות להעלות נר תמיד ולגדל דור ישרים. עוד מצינו שחנוכה קרוי חנו וחפי. הקשה מורן הרב אליושיב, למה אנחנו קוראים לחנוכה על שם החנייה? היינו צריכים לקרוא לחנוכה על שם הניצחון. אלא ניצחון בקרב יכול להיחשב כמטרה בפני עצמה. להכניע את האויב, לנצח, להרגיש שאנחנו חזקים יותר, גיבורים יותר, מאשר אויבים שהם חלשים יותר, ובכך מכנים את הפחד. אבל השקפת התורה היא לא כך, כיוון שאין לנו שמחה על מפלת האויבים, וזו לא סיבה לקביעת חג ומועד. ולכן על נס חנוכה אנחנו דווקא שמים דגש להדלקת שמן זית וחינוך בית השם, בית המקדש, טהרתו, השגחת עם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא. ולא על עצם הניצחון, אלא על כך שהם נחו מאויביהם, לא על כך שהם ניצחו את האויבים. ולכן חנוכה על כך שהם חנו, לא על הניצחון, אלא על החניה, על כך שיכלו בחפהי בכסלב לחזור לעבודת השם, כי זה העיקר. ומצינו שהקשה בעל מחצית השקל, לפי הרן שומר השם חנוכה נקרא על שם חנו בכפי, חנו כפי, לכאורה חסרה האות ב' לפני האותיות כפי, היה צריך להיות חנו בכפי, אבל המילה היא חנוכה, חנו כפי, חסרה היא לכאורה האות ב' בין האותיות ח' נון ו' לחף ה'. אלא אומר בעל מחצית השקל, על בסיס דברי המדרש, ואני והנר נלכה עד כה. כך הלך אברהם אבינו עם בנו יצחק. אמר רבי ישוע בן לוי, בוא ונראה מה יהיה בסופה של כה יהיה זרעך. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שיעמיד ממנו את עם ישראל, וכעת הוא אומר לו ללכת ולעקול את הבן שלו. ואני והנער נלכה עד כה, בוא נראה מה יהיה עם ההבטחה, כה יהיה זרעך. ולכן למדנו שהמילה כה מרמזת על הבטחת הקדוש ברוך הוא על העם שיוולד ממנו. עוד מצינו שעל הפסוק שהקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם החוצה ויאמר הבט נא השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם? ויאמר קור, כלומר כך, היא הזרע שלך, הדור שאתה תעמיד. המדרש אומר על הפסוק שהקדוש ברוך הוא הוציא החוצה את אברהם אבינו ואמר לו לספור את הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. אומר המדרש שדרשו על כך שבכל דור ודור יש 30 צדיקים גדולים כמו אברהם. ועל כך אנחנו שואלים, הרי הפסוק אומר, אם תוכל לספור אותם. כלומר, הברכה היא לעניין הריבוי שלא נוכל לספור אותם, לא למניין הצדיקים, שיהיו כך וכך צדיקים בכל דור. איך דברי המדרש מקופלים בתוך דברי הפסוק? למדרש הייתה שאלה. איך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שלא יהיה מניין לזרו? הרי זה בלתי אפשרי. ככל שיהיו רבים, תמיד יהיה למספר. היה יותר מתאים לומר שיהיה קשה לספור אותם, שיהיו רבים מאוד, אבל לא לומר שלא יהיה להם מספר. היות שכך אמרה התורה, דרשו שהכוונה שהם יהיו צדיקים. היות שלא ייתכן שכולם יהיו צדיקים, לכן דרשו שיהיו רק 30 צדיקים. למה 30? התשובה היא מכיוון שיהיה, כה יהיה זרעך, יהיה גימטריה 30. ועליהם אפשר לומר שאין להם מספר. למה? מכיוון שמצינו על הצדיקים שהם שקולים כנגד כל כך הרבה אנשים. לדוגמה, כתוב בזוהר, כתוב גם ברש"י, משה רבינו היה שקול ככל הדור כ-60 ריבו. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף קכ"א, שיעיר בן מנשה היה שקול כ-36, וכך מצינו בעוד מקרים רבים. אם כן, האדם לא יכול למנות את מספר זרעו, מכיוון שישנם בני אדם שהם נמנים ככמה וכמה בני אדם. וכך בימי גאולת החשמונאים, הייתה כאן גאולה מגלות יוון. יכלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל העניות הייתה רבה כל כך. עד כדי כך שמרו בגמרא מסכת עבודה זרה בדף מ"ג, החשמונאים עשו את המנורה משיפודים של ברזל מצופים בעץ. בגלל העניות לא יכלו כל ישראל יחד להביא כיכר זהב אחד. עד כדי כך הייתה העניות הגדולה שלהם. לכן רוב העמון לא היה בשמחה גדולה כל כך כשכולם חזרו לביתם והבית הוא ריק ממצרכים בסיסיים. עיקר השמחה הייתה אצל הצדיקים, שלמרות העניות שלהם הם סמכו על כך שיכלו שוב לעבוד את הקדוש ברוך הוא כרצונם בנחת. ולכן חנו כפהי כה. כה רומז על הברכה שבירך הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, כה יהיה זרעך. עיקר הברכה שיהיו זרעות צדיקים. כה יהיה בגימטריה 30 זרעך, אומר המדרש, 30 צדיקים. כלומר, יהיה לך המשך. מה שכתוב שלא תוכל לספור אותם, אין הכוונה שלא תוכל לספור אותם ממש, הרי ודאי אפשר לספור את בני האדם. אלא אם תוכל לספור אותם, לא תוכל לספור את האיכות שלהם. למה? מכיוון שיהיו כאלה שרמת הצדקות שלהם תהיה גבוהה כל כך עד כדי כך. שאלה יהיו מועטים שמשקלם הוא כמו רבים, ולכן רוב העמון בזמן החשמונאים לא היו כל כך שמחים, מכיוון שאין מצרכים בסיסיים, היו כל כך עניים, כפי שהבנו את ההוכחה מהגמרא מסכת עבודה זרה מ"ג. רוב העמון לא היה בשמחה גדולה כל כך, עיקר השמחה הייתה אצל הצדיקים, שלמרות העניות שלהם שמחו על כך שיוכלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה כרצונם. ולכן חנו כה יהיה זרעך. זוהי הברכה שבירך הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, כה יהיה זרעך. עיקר הברכה שזרעו יהיו צדיקים. אם כך, חנו קו, חנוכו, קו יהיה זריך. לא רק חנו בחפהי, בתארי חפהי, אלא חנו בקו, במהות של קו. ומהי המהות של קו? המהות היא קו יהיה זריך. 30 צדיקים שהם שווים הרבה מאוד. זה לא מסמל את המון העם, אלא הצדיקים. כך אומר בעל מחצית השקל, המון העם לא לגמרי שמח בניצחון, כי העניות הייתה גדולה, אבל הצדיקים סמכו על פדות נפשם מיד הרשעים הארורים, והם יכלו אכן להיות שמחים בלב שלם, מכיוון שאצלם הערך הגבוה ביותר זוהי עבודת השם. עוד מצינו לגבי חנוכה, אומרת הגמרא מסכת שבת חף א', מהי חנוכה? רש"י מסביר, מהי שאלת הגמרא? על איזה נס קבעו את חנוכה? שואל המערץ חיות, מה זאת אומרת על איזה נס? הרי ידוע, חנוכה הוא על ידי משפחת החשמונאים שגברו על היוונים והחזירו עטרת התורה ליושנה, עבודת המזבח, המקדש, המלוכה לעם ישראל. זה היה הנס. סבלנו מהרדיפות מהיוונים, והנה ידינו גברה עליהם. אז מה זאת אומרת על איזה נס קבעו? כל אחד יודע על איזה נס קבעו? מה רש"י רוצה לפרש כשהוא אומר על איזה נס קבעו? כל אחד מבין מה השאלה, מהי חנוכה, מהי כוונת הגמרא. אלא, אומר המערץ חיות, שכוונת רש"י להסביר את כוונת הגמרא. כוונת הגמרא היא שלמרות שניצחון החשמונאים במלחמה היה משהו מהותי בניצחון, אבל כיוון שהניצחון היה אומנם מעטים שניצחו את הרבים, החלשים שהתגברו על החזקים והגיבורים, ובכל זאת, הייתה כאן איזושהי מלחמה, הייתה כאן איזושהי התנהלות שהיא יחסית בדרכי הטבע. אם כן, איך אפשר לומר כאן הלל? הלל צריך לומר על נס שהוא יוצא מגדרי הטבע בצורה מוחלטת, שאי אפשר לאחר מעשה להסביר נכון. לפני מעשה לא האמנו שננצח המלחמה, אבל אחר מעשה אנחנו מבינים איך ניצחנו במלחמה, מכיוון שירינו לכיוון הזה, פעלנו בצורה הזו, האסטרטגיה הזו, וכעת אנחנו מבינים איך החלשים יכולים לנצח את הגיבורים, ואין בזה משהו כל כך ניסי. ברגע שיש כאן נס שהוא מלובש בדרכי הטבע, נס המלובש בדרכי הטבע, הכוונה היא נס שלפני שהנס קורה אנחנו אומרים אין סיכוי שדבר כזה יקרה, ואחרי שזה קורה אנחנו מוצאים כל מיני הסברים למה הפעם זה יכל לקרות. כלומר, לפני מעשה זה נראה לא הגיוני, אחר מעשה אנחנו מתחילים למצוא כל מיני הסברים שמסבירים למה הפעם זה כן היה אפשרי. זה נקרא נס שמלובש בדרכי הטבע. על נס שמלובש בדרכי הטבע לא אומרים הלל, אומר המערץ חיות. ולכן שואלת הגמרא, מהי חנוכה? שואל רש"י, על איזה נס קבעו? כי אם נאמר שקבעו את זה על נס שמלובש בדרכי הטבע, נס שמלובש בדרכי הטבע, על זה לא אומרים הלל. ולכן משיבה הגמרא, הנס שעליו אפשר לומר את ההלל, הוא נס שלא כדרך הטבע בכלל, ולכן תקנו חנוכה בהלל והודעה. על מה? על נס פח השמן. כי אם לא נס שיוצא מדרכי הטבע, נס שגם אחרי שהוא קרה אי אפשר להסביר אותו, אי אפשר גם להעלות על הדעת לשחזר אותו. לדוגמה, לגבי המלחמה, אפשר לומר לא הגיוני שהמעטים ינצחו את הגיבורים, את החזקים. החלשים לא יתגברו על אלה שיש להם משאבים וכוח גדול, אבל אחרי שראינו שניצחון היה, אז אפשר להבין איך זה היה, ואפשר לפחות לשער שנצליח לשחזר את זה. אבל לגבי נס שהוא על טבעי, כמות מועטת של שמן שהיא דולקת 8 ימים במקום יום אחד, זה גם אחרי שזה קרה, לאף אחד אין הסבר, והוא לא יכול לשחזר את זה ולומר, הבנתי איך זה היה ואני אעשה את זה פעם נוספת. על הבסיס המהלך הזה של המערץ חיות, אומר הגאון בעל הציץ אליעזר זכר צדיק לברכה, למה לא תקנו בימי עזרה שום יום זיכרון והודעה על כך שעם ישראל חוזר לארצו, והנה הוא כאן בארצו והוא שולט כאן, ובעיקר על בניין בית המקדש, שהרי זה שהוא נבנה, זו יצלה לכל עם ישראל מהצרה שהם היו נתונים בה עד החורבן. ולדעת הרמב"ן היו רוב ישראל בארץ, וכך לדעת עוד כמה מהראשונים. אבל אומר בעל הציץ אליעזר, היות שלא היה כאן נס שלא כדרך הטבע, לכן לא אמרו את ההלל. ולכן אומר רשי, מהי חנוכה? על איזה נס קבעו את זה? אי אפשר לומר שקבעו את החנוכה על נס המלחמה, כי זה נס שמלובש בדרכי הטבע, אלא חייבים לומר על נס פח השמן, וזה מה שמדייק המערץ חיות מדברי רשי. על איזה נס קבעו את זה? ודאי שאין הכוונה על נס הניצחון, אלא על נס פח השמן. כך הגמרא אומרת, מהי חנוכה לתנו רבנן, כשגברה מלכות בית חשמונאי, והם ניצחו את היוונים, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. הם הצליחו להדליק ממנו לשמונה ימים. אם כן, המאורע המרכזי הוא לא נס הניצחון על היוונים, אלא הניצחון הרוחני. אמנם נכון שגם לניסי המלחמה אנחנו מקדישים מקום בתפילה, ובוודאי מודים לקדוש ברוך הוא על זה. אם מודים על כל נשימה או נשימה, ודאי שאנחנו מודה גם כן על כך שגיבורים הם ניתנו ביד החלשים, הרבים נפלו בידם של המעטים. ובכל זאת זה עדיין לא הדגש העיקרי של חנוכה. מצינו בגמרא מסכת נעילה שפעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו שבת, שלא יעשו ברית מילה לילדים, ועוד ניסו למנוע את עם ישראל ממצוות ולהימנע מעבירות. אומרת הגמרא, הלך רבי ראובן והוא הסתפר כדרך הגויים. ומה הכוונה כדרך הגויים? הוא לא רצה שיכיר בו שהוא יהודי. הוא הלך ישב איתם והוא רצה לרחרח מה שנקרא מאחורי הקלעים. הלך וישב איתם, אמר להם, מי שיש לו אויב, האם אנחנו רוצים שהאויב שלנו יהיה עני או יהיה עשיר? אמרו לו, ודאי שיהיה עני, כמה שפחות משאבים. אמר להם, כן, בואו ותבטלו את עם ישראל ממלאכתם בשבת, כדי שיהיו עניים, יעבדו כמה שפחות. אמרו לו, רעיון נהדר. וכך ביטלו את הגזירה שכפו על עם ישראל לחלל את השבת ברבים. וכך המשיך ואמר להם, הרי עם ישראל אויבים שלנו, הוא הרי יתחפש לגוי. אנחנו רוצים שעם ישראל יהיו חלשים. בואו ונאפשר להם לעשות ברית מילה, בואו וניתן להם להרוס ולפגוע בעצמם. אמרו, רעיון נהדר. בואו נאפשר להם למול את עצמם ולפגוע בעצמם. ואכן היה פרק זמן שבו אפשרו לעם ישראל לחזור ולקיים את המצוות מתוך הבנה שזה עתיד לפגוע בהם. לאחר מכן הבינו שהוא יהודי. החזירו את הגזירות. שואלים בעלי המוסר, החסידות, זה פלא. הרי בהתחלה סברו אנשי המלכות היוונית שרבי ראובן צודק. הוא הראה להם, אתם היוונים, האינטרס שלכם מחייב לבטל את הגזרות שעלולות להיות לרועץ. אתם אומרים לעם ישראל לעבוד בשבת, להרוויח יותר כסף, הם יהיו יותר עשירים. אז למה אתם מבינים שזה טוב שהם לא יעבדו בשבת, כי כך הם יהיו עניים? וכעת, אחרי שהם לא עובדים בשבת, זה נהדר, הם עכשיו יהיו עניים. למה אחרי שמזהים שרבי ראובן היה יהודי, מחזירים את הגזרה ואומרים להם, אתם כן תעבדו בשבת? הם הבינו שברית מילה זה נהדר, מכיוון שזה יפגע בבריאות של היהודים. אחרי שהבינו שרבי ראובן יהודי, אמרו, לא, אנחנו נמשיך עוד פעם עם הגזרה שהם לא יעשו ברית מילה. הרי כל מה שאמר רבי ראובן, לכאורה היה נהדר, היה נכון. מה זה משנה שנתבררה הזהות של רבי ראובן והתברר שהוא יהודי? הרי היה היגיון בדברים שלו, בואו ונמשיך עם ההיגיון שלו, למרות היהדות שלו. אלא, היוונים השכילו, הם הבינו שכללי ההיגיון, הסטטיסטיקה כולה, הם דברים נהדרים כשמדובר על כל העולם כולו. כשמדובר ביהודים, בזמנים מסוימים הסטטיסטיקה נשברת. הדגש הוא על זמנים מסוימים, כפי שהגמרא מסכת גיטין אומרת, בדף למד עמוד ב', שמי שהוא עשיר לא במהרה הוא נעשה עני, מי שהוא עני לא במהרה הוא נעשה עשיר, מכיוון שישנן דרכי התנהלויות שהאדם בדרך כלל לא משנה את עצמו, את תנאי החיים שלו בין רגע, ויש לזה גם כן השלכות הלכתיות בנוגע למעשרות, כפי שהגמרא דנה שם. ובכל זאת, ישנם זמנים שבהם היהודים הם סוטים מכללי ההיגיון של האנושות כולה. הכללים של הסטטיסטיקה נשברים כשמדובר בעם היהודי. אמות המידה השגרתיות שעל בסיסם שופטים ומודדים את המציאות לא תמיד תופסות מקום אצל היהודי ובטח לא אצל עם ישראל. ויותר מכך, מה שנחשב כטוב ויעיל אצל אומות העולם עשוי להיות לרועץ אצל עם ישראל, ומה שנראה שלילי אצל אומות העולם עשוי להיות חיובי אצל עם ישראל. ולכן היוונים בהתחלה שמעו את דברי רבי ראובן, מכיוון שהיה נדמה להם כגוי. היות שהוא היה נדמה להם כגוי, הם אמרו, בוא ונשמע ונאזין, הוא מדבר מתוך היגיון, הרי אנחנו הגויים. ההיגיון שלנו אומר, כמה שנעבוד יותר, נרוויח יותר כסף. אם נרוויח יותר כסף, נהיה עם משאבים חזקים יותר. אם נהיה עם משאבים חזקים יותר, אז זה דבר נהדר, יהיה לנו כוח ועוצמה, ניצחון במלחמות. אם אנחנו כך עם עצמנו, כך גם כן יהיה עם היהודים. ולכן, מה פתאום אנחנו גזרנו עליהם שכן יעבדו בשבת, עד הרבדים שלא יעבדו בשבת ויהיו עניים. אנחנו מבינים שמי ששומר על הבריאות שלו יהיה אדם חזק. מה פתאום אנחנו אמרנו ליהודים שיפסיקו לעשות ברית מילה, עד הרבה שיעשו ובכך יפגעו בעצמם כמה שיותר. ולכן כשהגיע רבי ראובן במסווה של גוי נראה להם כאחד מהם, הוא שפט את הגזירות שהטילו היוונים על היהודים על בסיס ההיגיון של גויים, ואמר לגויים עדיף לכם שהיהודים ימשיך עם הגזירות שלהם, עד רבה לכם היוונים יצמחו מכך יתרונות, היהודים רק ינבלו, זה עדיף לכם. והיוונים אכן קיבלו את זה, מכיוון שהם שכחו לרגע שצריך לשפוט את היהודים כמו גויים, הם שפטו את היהודים כמו יהודים. והגיע רבי ראובן והזכיר להם, אתם גויים, בואו תשפטו לפי גויים, מי שעובד פחות ירוויח פחות, מי שעושה ברית מילה הוא מכחיש את עצמו, הוא יפגע בעצמו. אבל אז ברגע שהם חשפו את הזהות של רבי ראובן והם גילו שהוא יהודי, הם התחילו להרער ולהבין שבעצם היהודים הם בדיוק שונים מכולם, ולכן כל החוקים הטבעיים של מי שעובד כמה שיותר מרוויח כמה שיותר, אכן זה נמצא בעולם כולו. אבל אצל היהודים זה לא כך, עדיף מבחינתם לשמור שבת, לקבל ברכה, והברכה היא זו שתצמיח להם את העסקים במהלך השבוע. הם הבינו ש... הם צריכים לשפוט את היהודים כיהודים. עד רבה, מה שנחשב למום וחיסרון אצל אומות העולם שעובדים פחות, זה חיובי ויעיל אצל עם ישראל. ולכן, הם החזירו את הגזרות למקומם, כי הבינו שעם ישראל הוא עם שחי מעל כללי הסטטיסטיקה וההיגיון הרגילים אצל כל אומות העולם. ולכן, הגמרא שואלת מהי חנוכה? למה לא פעלו חכמי אותו הדור בהתאם להיגיון והנציחו את דורות את נס ניצחון המלחמה, שזה דבר מדהים, כוח ועוצמה? התשובה היא, להיגיון היהודי יש כללים אחרים. זה לא היגיון רגיל של אומות העולם. ההיגיון של אומות העולם זה היגיון שהוא נעדר בשביל להרזיק את העולם, בשביל קיום העולם. וזוהי מטרתם, והם צריכים לעשות כך, וזה דבר חשוב מאוד. חביב כל אדם שנברא בצלם, מדובר על אומות העולם. כל גוי הוא מרזיק את העולם, והוא חשוב, והוא בעל ערך. לתפקיד שלו, אדרבה, אסור לו לשמור שבת, הוא צריך להמשיך ולעבוד ולפתח את העולם, לקיים את העולם. כל זה למה? מכיוון שהוא צריך, כמו עם ישראל, להנציח את התורה, את המצוות, את עולם הרוח כאן, בעולם החומר. אך הוא עושה את זה על ידי כך שהוא משפר את תנאי החיים בעולם. זוהי מטרת העל של אומות העולם. היהודים התפקיד שלהם זה לא רק לשמר את עולם החומר, הם הולכים שלב אחד מעל. תפקידם הוא לקחת את עולם החומר ולהכניס בו את הקדושה. ולכן אצל אומות העולם הניצחון הוא סיבה לחג, חגיגה, אירוע גדול. ההיגיון היהודי, החשיבה היהודית, שמה דגש לא על ניצחון המלחמה, אלא על נס פח השמן, נר מצווה, תורה אור. זוהי ההנצחה לדורות, זה הדבר העיקרי. נס פח השמן הוא מסמל את דרכנו העל-טבעית בתוך העולם. זה הדבר העיקרי מבחינתנו, הרוחניות, אותם ניסים שהם יוצאים מגדר הטבע. וזה בימים ההם. בזמן הזה, זוהי העבודה שלנו, לצאת מגדרי הטבע. שהאדם יפעל בצורה כזו שהוא מבליט את הנס, את הרוחניות מעל פני עולם החומר. איך זה בא ידי ביטוי? האדם מקפיד להגיע בזמן לתפילה, אפילו לפני הזמן, מקפיד על הקלה כבחמורה, במצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אם הוא יכול ללמוד תורה חצי שעה, הוא ילמד 40 דקות. אם הוא יכול שעתיים, הוא יעשה שעתיים ו-20 דקות. כך כל פעם יוסיף לעצמו בהדרגתיות, בתפילה עצמה. אם הוא מתפלל, אז הפעם מתפלל בצורה איטית יותר כמונה מאות, עם יותר כוונה, עם יותר מרץ, עם יותר התלהבות, יותר יחייך, יפרגן לאנשים אחרים. בכל תחום יחפש לעצמו איך יכול למתוח את עצמו קצת יותר, וזה הפוך מהמידה של עשיו הרשע, עשיו בגימטריה, שלום, 376. למה? עשיו, עין, סין, וב, 376, שלום. כי הוא תמיד אומר בלבבו, שלום עליי נפשי, הוא לא מתאמץ יותר מהיכולת שלו. הוא עושה מה שהוא מרגיש שזה נוח לו, משתלם, ובכך מצד אחד הוא מרוויח שהוא לא מתאמץ, אבל מצד שני הוא מאבד את המהות שלו של אדם לעמל יולד. ולכן בית עשיו יהיה לקש, ובית יוסף יהיה ללהבה, כי יוסף מלשון הוספה. יוסף הוא תמיד מוסיף עוד ועוד, והוא מחלה את הקש של עשיו שהוא עשוי, שהוא מרגיש תמיד שהוא שלם. ולכן אומרים בעלי המוסר והחסידות, היוונים הכריחו לכתוב על קרן השור, לא על השור עצמו, אין לנו חלק באלוקי ישראל. למה? היוונים חייבו את עם ישראל לכתוב דווקא על קרן השור ולא על השור עצמו. התשובה היא, מכיוון שהשור רב תבועות, בכוח שור מסמל את הכוח, את העוצמה. בתנאי החיים של העבר, השור היה מסמל את היכולת של האדם לייצר לעצמו משאבים חקלאים, מה שמבטא את העשירות של האדם. אמרו היוונים, אתם רוצים ללמוד תורה, אתם רוצים לקיים מצוות, בסדר, זה לא מה שהיינו רוצים שתעשו, אבל תעשו רק משהו אחד. אנחנו מוכנים שתעשו את הבשר של התורה והמצוות, אבל לא את התוספת, לא את הקרן. השור מבטא את הבשר, את מה שצריך. צריך לקיים את התורה ואת המצוות בצורה זו או אחרת? בסדר. אבל מבקשים מכם רק את הבסיס, את השור. אל תעשו את הקרן, אל תעשו את התוספות. השור יכול לחיות ללא הקרן, אבל השור לא יכול לחיות ללא השור עצמו. כך גם כן אמרו היוונים. זה בסדר שתקיימו את התורה ואת המצוות. אבל אם אונס רחמנה פטרי, אם אתם פטורים בגלל אונס, אם זה קשה לכם, אם זה לא נוח לכם, אם והיה וצריך להחמיר או להדר, כאן אנחנו לא מוכנים. כתבו לכם לא על השור עצמו, לא על הבסיס. את הבסיס תעשו את התורה ואת המצוות. אתם יכולים להמשיך עם השור, אבל לא את הקרן. הקרן מבטא את התוספות. את זה לא. בזה אנחנו לא מוכנים שתשקיעו, מכיוון שבזה אתם מבטאים שהתורה והמצוות זה לא דבר שהוא מומלץ, זה דבר שהוא כל כך אמיתי, עד כדי כך שמחפשים להחמיר מתי שיש שאלה ויש ספק, ומחפשים להדר מתי שזה אפשרי. סליחה, זה לא אמיתי, זו לא אמת מוחלטת, לא צריך להגזים. כאשר אתם מגזימים בעיני היוונים, אתם משדרים כאילו היהדות שלכם היא אמת. אנחנו נגד ההתחדשות, נגד ההחמרות, נגד ההידורים, נגד כל מה שמסמל שהיהדות היא אמיתית. אם אתם רוצים להמשיך ולקיים את התורה ואת המצוות כדרך של תרבות, של דברים שנחמד לעשות, כדאי לעשות, אבל לא מוכרחים להשקיע בזה, אז בסדר, זו היהדות, ויש כך כל מיני דתות אחרות להבדיל. כל אומה יש לה את השפה שלה, את התרבות שלה, את הסמלים שלה, אבל אין אומה שהיא מוכנה להשקיע בתרבות שלה בצורה כזו שזה כבר משבש את שגרת החיים של האדם, עד כדי כך שבשביל התרבות עצמה אנחנו צריכים להחמיר, להדר. בואו נתאר לעצמנו בתרבויות שבהם מחזיקים את המזלג ביד שמאל ואת הסכין ביד ימין. בואו נתאר לעצמנו באותה תרבות יתחילו לקיים דיון. אם והיה הוא החזיק את המזלג ביד ימין בתחילת הארוחה, האם הוא יצא ידי חובת הארוחה או הוא צריך לאכול פעם נוספת? ואם הוא החזיק את המזלג בהמשך הארוחה ביד ימין, אבל הוא התחיל ביד שמאל ואת הסכין עצמו החזיק ביד ימין, האם הוא יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? אף אחד לא ינהל כזה דיון. אנשים אמרו, כללי התרבות אומרים איך אומרים שלום, איך אומרים להתראות, כללי התרבות אומרים איך עושים עסקים, כללי התרבות במקרים מסוימים אומרים גם כן באיזה שעה שותים קוסטה ואיך מחזיקים את הסכין ואת המזלג. אבל כל זה המלצות טובות. לא כל הדברים האלה, אלה הם דברים שמוכרחים לעשות אותם, ואם לא עושים אותם, אז מתחילים לעלות דיון, האם זה נעשה כמו שצריך, לא כמו שצריך לכתחילה, בדיעבד, ומהי הדרך המעודרת. ככה היוונים ראו את התורה ואת המצוות. זה בסדר, אתה רוצה להניח קוביות על הראש, תניח אותם. אתה רוצה להניח בגד עם ציציות, תניח. אבל כעת להתחיל להיכנס לכל מיני פלפולים, האם האות נכתבה בצורה כזו או בצורה אחרת? מי כתב אותה? איך היא נכתבה? מה צורת הריבוע שעל הראש? לא צריך להגזים, אף אחד מאיתנו לא מתחיל לפלפל אם מחזיקים את הסכין ביד ימין או ביד שמאל ואת המזלג אחרת ומתי משתמשים בכפית. אז יש כללי תרבות איך מחזיקים סכין ומזלג. אף אחד לא הולך לכולל ללמוד ולהתפלפל איך מחזיקים סכין ומזלג. אז מה פתאום אתם מתפלפלים על איך מניחים תפילין, על איך שצריך לעשות את הציציות בצורה הנכונה? למה אתם מגזימים? אתם מעניקים משקל אמיתי מדי למשהו לא אמת. זו הייתה הנחת היסוד של הטיעון של היוונים. לכן אמרו, אל תכתבו על השור עצמו אין לנו חלק באלוקי ישראל. השור עצמו מסמל את הבשר, את העיקר, את נאי החיים, את התרבות. בבקשה, אתם יכולים להמשיך לקיים תורה ומצוות. אבל על הקרן, על כל התוספות האלה, על מה שלא הכרח בעינינו היוונים, אנחנו מבקשים מכם שתכתבו שמה אין לנו חלק באלוקי ישראל. אל תחפשו עכשיו להקפיד לקיים את המצווה בהתלהבות בצורה זו או אחרת. את ההתלהבות השאירו לענייני עולם הזה, לתרבות הגוף, לתרבות העסקים, לתרבות פיתוח עולם החומר. אל תשקיעו בנושא המצוות ברמה גבוהה כל כך. ברמה מינימלית זה אפשרי, אבל לא יותר מדי. תעשו את זה בדרך של רגילות, מצוות אנשים מלומדה. כך אומר החתם סופר, רעיון נהדר. יצר הרע בא לאדם, אומר לו, היום עשה מצווה כך, מחר עשה מצווה כך, עד שאומר לו לכבוד עבודה זרה. זוהי גמרא מסכת שבת, כך היא אומנותו של יצר הרע. מהי אומנות שלו? התשובה היא, יצר הרע אומר לאדם, ודאי תעשה מצוות, ודאי תלמד תורה. היום תעשה כך, מחר תעשה כך, תעשה, תעשה מלשון עשיו, עשוי. תעשה את זה כאילו זה מושלם, זה בסדר איך שזה, לא צריך להוסיף, לא צריך להתחדש, לא צריך להשתפר, לא צריך ללטש, לא צריך להדר, לא צריך להחמיר. תמשיך רגיל. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך. קח את כל הרגשות החיוביים האלה של תקווה, של מוטיבציה, של התקדמות, של אתגר, של הנאה, של חוויה חיובית, קח את כל הרגשות האלה, שמור אותם בצד. תניח אותם בצד. תמשיך עם התורה והמצוות. היום תעשה כך. מחר תעשה כך. תעשה בצורה יבשה, בצורה קרירה. ואז, לאט לאט, האדם הוא צובר שחיקה. הוא צובר מצב רוח מדוכדך יום אחרי יום. יום אחרי יום. עד שמגיע הרגע שבו האדם אומר לעצמו, זהו די, אני מרגיש חנוק. אני מרגיש כלור רגשית. אז היצר הרע מרגיש שהוא קבל את האדם בתוך המצב רוח המדוכדך. בתוך מערכת החיים הרגילה והשוחקת. ואז הוא מראה לו עבודה זרה בצורה זו או אחרת, ואז פתאום גל של רגשות חיוביים מופנים כלפי אותו דבר שלילים. איך הכל התחיל? בגלל שרגשית היצר פגע באדם. הוא אמר לו, ודאי תקיים תורה מצוות בדרך יבשה. היום תעשה כך, מחר תעשה כך. ואז האדם מרגיש שחוק, פתאום כל הרגשות החיוביים רוצים לבוא לידי ביטוי. מגיע איזשהו סמל מסוים של תרבות יוון, והוא סוחף אחריו. למה? הכל התחיל אומר החתם סופר, כי יצר רע אמר לאדם, תקיים תורה, תקיים את המצוות, אבל בלי חשק, בלי התלהבות. כך כתב הבית יוסף, למה גומרים את ההלל בכל שמונת ימי החנוכה? בכל יום ויום היה הנס מתחדש, ובתוספות מסכת תענית אמרו שכל השמונה ימים היה הנס מתגדל. הנס של היום השני הוא גדול מהיום הראשון, והשלישי גדול מהשני, וכך אמרו בית הלל, מעלים בקודש, וזוהי העבודה של האדם. כי בדרך כלל ביום הראשון האדם מלא התלהבות, העבודה היא לעורר את ההתלהבות, לא רק היום כמו אתמול, אלא היום יותר מאתמול. וזה חנוכה, החינוך, ההתחדשות שבכל יום ויום. אומר השם ישמואל, רעיון נהדר, הרגיל בנר חנוכה, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. לגבי שאר מצוות לא כתוב הרגיל, אלא הזעיר, לדוגמה. הזעיר במזוזה זוכה לדירה נאה. הזעיר בציצית זוכה לתלית נאה. הזעיר בקידוש זוכה ויש לו הרבה יין. אומר השם ישמואל, הרגיל בנרות חנוכה. מי שהוא רגיל בנרות חנוכה. ומה הכוונה רגיל? אומר המאירי מסכת שבת בדף חף ג', הרגיל בנר חנוכה דרך חיבוב מצווה ובהתעוררות. מי שרגיל לקיים את מצוות נר חנוכה מתוך התלהבות, אז הוא זוכה למה שאומרת הגמרא, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. כאשר המצווה נעשה דרך חיבוב מצווה ובהתעוררות, כלומר בהתלהבות. והגאון רבי יצחק קוטנר במכתב עונה למה יש הרבה אנשים שהם רגילים בנר חנוכה, ובכל זאת הילדים שלהם, הבנים שלהם, הם לא תלמידי חכמים. רבי יצחק קוטנר כתב, היות שמיעוטה דמיעוטה, מיעוט האנשים מקיימים בכל פרטיה ודקדוקיה. אבל מדברי המאירי משמע, כאשר האדם הוא עושה את זה, לא רק עם הפרטים והדקדוקים, אלא גם מתוך חיבה של מצווה. ועלה בסיס זה אומר השם ישמואל, הרגיל בנר חנוכה. מי שרגיל בנר חנוכה מתוך חיבה, מתוך התלהבות, מתוך התעוררות, אז האדם הזה יהיו לו ילדים תלמידי חכמים, אשר רואים שיש לו התלהבות יתרה לנר מצווה ותורה אור, לאור שבתורה, לא רק לתורה, אלא הוא רואה בתורה את האור של חייו, שיכן זה בא ידי ביטוי בסמל של חנוכה, אור. ואז אומר השם ישמואל, מצוותה מי שתשכח חמה עד שתכלה רגל מן השוק. בגלל שבני אדם הם בשוק, בשוק של תרבות, להשיג, למכור, לקנות, להרוויח, להתפרנס, עולם החומר. וכל המרץ והאנרגיה מופנים לעולם החומר, ואז אין מספיק מרץ ואנרגיה, מיקוד וכוונה, התלהבות קודש, במה שקשור לתורה ולמצוות. ולכן מצוות נר חנוכה, שאדם יהיה רגיל בזה, אומר המאירי, מתוך חיבה, מתוך אהבה, עד כדי כך שהילדים יראו שחנוכה זה סמל של אור בכל היהדות כולה. ואז מצוותה של אותה חנוכיה, נר חנוכה, מי שתשכח חמה עד שתכלה הרגל מן השוק, הרגילות של האדם בתורה ומצוות. למה? למה אדם יש לו רגילות בתורה ומצוות? מהשוק, כי את המרץ והמוטיבציה, איכן משקיע האדם? בשוק. ולכן, אם רוצה האדם לבחון את עצמו, אם הוא הדליק נר חנוכה כמו שצריך, צריך לבדוק האם קלטה הרגילות של האדם בתורה ובמצוות. ומניין באה הרגילות הזו? מן השוק, בגלל עודף המוטיבציה שהוא משקיע בשוק עצמו. שוק, וכל מה שהוא מסמל, תרבות החומר. אמנם נכון, אי אפשר ללא עולם החומר, ההכרח לא יגונה. אבל הוא הכרח, הוא רק לא יגונה. אבל ודאי, הוא לא המשובח. המשובח, נר מצווה ותורה אור. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.